ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום בפבטו דף קוף סמך. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. שיעורנו היום מתחיל מהמשנה, תחילת פרק עשירי, פרק גט פשוט. בצד, בשוליים, כתבנו כותרת נושא, הבדלים בין גט פשוט רגיל וגט מקושר. קודם כל, המילה גט, כולם בטח משייכים את זה לגט אישה. אבל האמת היא שהמילה גט יש לה משמעות כוללנית, כולל כל סוגי שטרות. גט פשוט, המשנה כותבת, עדיו מתוכו. כוונה, בסוף השטר, כמו שאנו רגילים לחתום, מחתימים עדים, בסוף תוכן השטר, זה גט, זה מה שמאפיין גט פשוט. מקושר, עדיו מאחוריו. מה זה גט מקושר? הגמרא תתייחס לזה, אבל אנחנו נגיד בינתיים שזה סוג גט שמיוחד לכהן המגרש את אשתו. הזמן להכין גט מקושר הרי הוא יותר ארוך, כי מקפלים את הגט, ונראה עוד מעט מה הכוונה מקפלים. מקבלים ותופרים, מקפלים ותופרים, זה גט מקושר. ויש הבדלים, כמו שהמשנה מונת הבדלים. הנה הראשון, שעדיו חותמים מאחוריו. פשוט שכתבו עדיו מאחוריו, מקושר שכתבו עדיו מתוכו, שניהם פסולים. רבי חנינה בן גמליאל אומר, מקושר שכתבו עדיו מתוכו כשר, מפני שיכול לעשותו פשוט, פשוט פורם את התפירות והופך אותו להיות גט פשוט. אז אפילו אם העדים חתמו בתוכו, באותו צד שמופיע תוכן השטר, לפי רבי חנינה גמליאל לא נורא, זה לא פוסל את השטר. רבן שמעון בן גמליאל אומר, הכל כמנהג המדינה. ברשב"ם, שורה שנייה בקצרות, מקושר עדיו מאחוריו. כותב שיטה ומניח חלק כשיעור שיטה כתובה, וכופלה על החלק, ותופר, ואחר כך כותב שיטה עוד שורה ומניח שיטה חלק וכופלה, מה שנכתב כמובן על החלק, ותופר, וכן הרבה כדי מקום טורף השטר. טורף השטר זה הדברים המיוחדים לשטר הזה. יש גם מה שנקרא תופס, היום גם משתמשים במילה תופס, תמלא את התופס. תופס הוא מה שמופיע אצל כל השטרות, נוסח שרגיל מאפיין כל השטרות. הוא כמובן לא כולל את השמות, התעריף, אם זה מדובר בכספים, הסכומים, אבל שאר הפרטים השגרתיים הרגילים הוא מופיע בתופס. אבל כאן אנחנו מדברים על התורף, הזה אנחנו מייחסים את המיוחד שמאפיין שטר הגט המקושר. אז זה מה שהרשב"ם כותב פה, וכן הרבה כדי מקום טורף השטר, והעדים חתומים מבחוץ. כעניין שפרשו אמוראי בגמרא, יש מחלוקת אמוראים איך הם חותמים, ובבד שלא יהיו קשורה שרב מרובין מעידיו, כדתנן מסרגיטין דהווה לקרח. אז אנחנו מבינים מפה שמספר עדים יחתמו על גט מקושר, והמספר של מספר חתימות העדים צריך להיות יותר ממספר מספר קשריו או התפירות הכיפולים האלו. בתופס של שטר כתוב כולו כעין פשוט, וזה הנקרא לפנינו הפשוט שבמקושר, ואלו הכפילות כל כפל וכפל בפני עצמו, ונראה מבחוץ בין כפל לכפל כעין כסת הסופר כזה. וכן מוכח בגמרא שהעדים החתומים על כל קשר וקשר נקראים ונראים מבחוץ. חזרה למשנה. גט פשוט עידיו בשניים ומקושר בשלושה. פשוט שכתב בו עיד אחד ומקושר שכתב בו שני עידים, שניהם פסולים. אז כמו שברישה ראינו איך כן לעשות, ואם משנים אז התנא קמא במשנה אמרנו שניהם פסולים, זה בקשר להכנת השטר, ובסיפה בקשר לחתימת העדים יש את הדרך שצריך להיות שיהיה כשר. המשנה גם מציגה סטייה מהמבוקש, ואם כן שניהם פסולים. לפני שנתקדם בגמרא נפנה תשומת ליבנו בשוליים, יש לנו נושא עם הערת מבנה. הצורה שפה מופיע צורת הבית, ואנחנו מספרנו 1 עד 4 מקורות ובסיס לשני סוגי גיטין עם דינים חלוקים. כלומר, מהו בסיס לגט מקושר? אנחנו נראה 1 עד 3 שלושה ניסיונות הראשונות הם יהיו מבוססים על פסוקים. הגישה הרביעית אנחנו נראה שמבסס את השטר הגט מקושר מדרבנן, והפסוקים שהבאנו הם נקראים אסמכתא בעלמא, אבל לא שלומדים מהפסוק הדין הזה. עכשיו הגמרא, מניין לנו שיש שני מיני שטרות חלוקים זה מזה בעידים ובקישור? אמר רבי חנינה, דאמר קרא, שדות בכסף יקנו וכתוב בספר וחתום ועיד עידים. עכשיו אנחנו נדרוש את הפסוק חלק חלק. שדות בכסף יקנו וכתוב בספר. אנחנו ממשיכים לעמוד ב', זה פשוט, כאילו שטר פשוט. הרשב"א אומר כעין ספר. וחתום זה מקושר. הרשב"א מסביר וחתום משמע צרור וחתום ומקושר. אז זה מרמז או מלמד על גט מקושר. ועיד שניים. עידים שלושה. בפסוק המילים הופיעו מין כפילות. ועיד עידים. אז כל מילה מלמדת על משהו אחר. המילה עד, אם התורה לא מצרפת את המילה אחד, עד אחד, המילה עד לבד משמעות שלו שניים. אז אם רואים עדים זה כבר ריבוי, אז זה מוסיף לנו עוד אחד, שלושה. הכיצד? שניים לפשוט, שלושה למקושר. שאלה ואיפוכנה, אנחנו הבלטנו את הביטוי הזה כי זה יופיע כמה פעמים לאורך הגמרא. על כל אחד מהמקורות הגמרא תציג את זה כשאלה ואיפוכנה, ובצד במבנה בערה בשוליים כתבנו ואיפוכנה, זה מה שמודגש עם הפס הכפול. שאלה חוזרת על עצמה, למה לא אמרינן במקושר יחתמו רק שני עדים ובפשוט שלושה עדים? הגמרא מתרצת, מתוך שנתרבה בקשריו, כוונה הפסוק יחמיר בו לעשות קישורים, נתרבה בעידיו, אז יש גם צורך להוסיף עד. אז כמו שמחמירים בזה שמצריכים לתפור, גם מחמירים בריבוי עדים. רפרם אמר מאחר, ויקח את ספר המקנה, את החתום, המצווה והחוקים ואת הגלוי. נחשב נדרוש את הפסוק. ויקח את ספר המקנה, זה פשוט. את החתום, זה מקושר. הסברנו את המילה הזאת גם למעלה. ואת הגלוי, זה פשוט שבמקושר. זה התופס, אמרנו, הנוסח הסטנדרטי שכתוב, גם שכתוב כאין שלנו, בגט, בשטר, גט מקושר. אני הבנתי מהרשב"ם למעלה, שלפני כן במשנה, שהחילק הזה לא מקפלים ותופרים. זה הנקרא הפשוט שבמקושר, פשוט כוונה ללא כפלים. המצווה והחוקים, אלו דברים שבין פשוט למקושר. יש שני חילוקי דינים. הכיצד? זה פשוט עדיו שניים, וזה מקושר עדיו שלושה. זה עדיו מתוכו, זה עצר פשוט. החתימות מופיעות באותו צד שמופיע על כתב, וזה עדיו מאחוריו, זה מה שמאפיין המקושר, שהעדים חותמים על הצד האחורי. ואיפה חנה שיהיו שני עדים למקושר ושלושה על הפשוט? תשובה, מתוך שנתרבה בקשריו, נתרבה בעדיו, כמו שהסברנו מקודם. רמי בר יחזקאל אמר מהכה, על פי שניים עדים או על פי שלושה עדים יקום דבר. אם תתקיים עדותן בשניים, למה פרק לך בשלושה? לומר לך, שניים לפשוט, שלושה למקושר. ואיפה חנה? מתוך שנתרבה בקשריו, נתרבה בעידיו. הגמרא שואלת, והני להכי הוא דעתו? הפסוקים שראינו עד עכשיו, האם הם באים ללמד על גט מקושר וגט פשוט? כל אחד וחד למילתי הוא דעתה, לכדתניה. כל אחד מהפסוקים ממלאים תפקיד אחר, מלמדים משהו אחר. אחד, והמספרים האלו מתואמים למספרים שהופיעו למעלה עם הבתים. שדות בכסף יקנו, וכתוב בספר וחתום, עצה טובה כמשמעלן. שם הנביא נתן עצה, שכדי אם מסתכלים לעיל דף חפתת, והרשי שם, רואים שהנביא פשוט נותן עצה לאנשי בבל, שכבר גלו, שהגלות לא אמורה לגמור מחר, אז עצה טובה, תקנו שדות וכסף ותכינו שטרות. והגמרא במוקדם במסכת, בתחילת פרק שלישי, הוכיחה שהנביא מדבר לא ענייני הלכה גרידה, אלא נותן להם עצה טובה. אז אין ללמוד מהפסוק הזה מספר ירמיהו שיש גט פשוט וגט מקושר. גם פסוק השני שהובא, ויקח את ספר המקנה, הכי הווה מעשה. הפסוק בירמיהו פרק ל"ב שם מסביר שזה מה שהיה, הוא סיפור דברים, הוא לא בא ללמד הלכה. על פי שניים עדים או על פי שלושה עדים, הפסוק הזה בא להקיש שלושה לשניים, להקיש להשוות את המציאות של שלושה עדים המעידים על דבר לשני עדים המעידים על דבר, בפלוגתא דרבי עקיבא ורבנן. יש מחלוקת בין רבי עקיבא ורבנן במסכת מכות דף א עמוד ב, ושם הגמרא מרחיבה בשבילנו פה רק מציינים שהפסוק הזה ממלא תפקיד אחר, לא בא ללמד על גט מקושר. אז אם כן, אז מה המקור לגט מקושר בנוסף לגט פשוט? אלא מקושר מדרבנן. וקראי אסמכתא בעלמא, זה שציטטנו פסוקים וקישרנו אותם איכשהו לגט מקושר, זה בגדר אסמכתא בעלמא. זאת אומרת, החכמים תקנו את ההלכה ומצאו, נגיד, רמז לתקנתם בפסוקים. ותמה מאי תקינו רבנן מקושר? למה תקנו את זה? אמרת שזה מדרבנן. הגמרא עונה, אתרא דכהני אבו והבו קפתי טובה. המקום היה מקום של כהנים, וזאת אומרת המקום שהיה שבו תקנו גט מקושר, מקום של כהנים, והם היו מאוד מקפידים ונגיד כועסים, ומגרשין השיו, ועקב הרוגז שלהם היו מתוך הכעס שלהם היו מגרשים נשותיהם. ואם היינו מכינים גט רגיל, מה שהיה קורה, היו מכינים את הגט באופן יחסית די מהר, והכהן היה מגרש את אשתו, ואז כשהוא היה נח מרוגזו, אז כבר לא יכולים להחזיר נשותיהם. הרי הפסוק אומר ואישה גרושה מאישה לא ייקחו, הם לא יכולים להחזיר, זה הדין אצל כהנים. אז חבל להם. ועבדי רבנן תקנת, הם עשו תקנה שלהכין גט מקושר שלוקח יותר זמן להכין אותו. הדהכי והכי בינתיים מת ודתיו, אז הכהנים האלו היו נחים מרוגזם, מתיישבים בדעתם, ובכך חסכו מהם את הצער הזה בגירושי האישה בלי יכולת להחזיר אותן. בתוך הזמן הזה היו מחליטים באמת לא לגרש, היו מתחרטים. עד תנח גיטין, זה הסבר שאופייני לגט אצל כהן. שטרות, מה יקלמם? הרי אנחנו דיברנו על הכנת שטרות באופן כללי בצורה כזאת גם כן. אז מה ניתן להסביר? זה לא קשור לגירושי אישה. הגמרא עונה, כדי שלא תחלק בין גיטין לשטרות. אם מדובר במקום של כהנים, שהתקנה הייתה שהגט נשים, הגיטין שלהם היו באופן כזה, הגט מקושר, גם שאר שטרות הן, למרות שזה לא קשור לנושא של גירושין, גם אותם שטרות, שטרי ממון, היו מכינים בצורה דומה. לפני שנתקדם, הנושא בצד, כתבנו, איכן עדים חותמים במקושר. אנחנו נראה מחלוקת אמוראים בין רב הונא ורבי יומיר בר אבא, וקודם בואו נקרא את השיטות. היכן עדים חותמים? רב הונא אמר בין קשר לקשר, רבי יומיר בר אבא אמר אחורי הכתב וכנגד הכתב מבחוץ. הגמרא תסביר כל אחד מהשיטות האלו, ואני הייתי אומר שלא מן הנכון להסביר כעת יותר מדי, חוץ ממה שכתוב שקראנו כבר בגמרא, אבל שידעו, שתדעו שזה מאוד מאוד נגיד לא ברור כעת. אמר לי רמי בר חמא לרב חיסדא, לרב הונא אנחנו עוד מעט נמשיך בגמרא, אבל קודם נתייחס לצורה הזאת, הפפיון. וגם כתבנו א', בצד, במבנה, הסברנו. שאלותיו של רמי בר חמה, ששואל את רב חיסדא על שיטותיהם של רב הונא, ואחר כך רבי יומי בר אבא. אם תתקדמו לדף קוף סמך א', עמוד א', שלוש שורות מראש העמוד, תראו ההתייחסות של רמי בר חמה לשיטת רבי ירמיה בר אבא. אז קודם נטפל ברב הונא. אז רמי שואל את רב חיסדא שאלה, אתם תשימו לב ששאלה קושיה ארוכה. לרב הונא דאמר, בין קשר לקשר, כסלקא דייתא, כאילו ההבנה הראשונית, מה זה בין קשר לקשר? זה בין קשר לקשר מגווי, מבפנים. היו כותבים שורה, ומתחת לזה נגיד היו חותמים, ואז מקפלים ותופרים, זה הווה אמינא, זה לא ממש לא מחזיק עד הסוף, אבל כבכבנו את המילה מגווי, כי זה הבסיס, זה הנקודה שמעורר קושיה. אז אנחנו חושבים שרב הונא שמר בין קשר לקשר, הכוונה בין קשר לקשר, בין תפירה לתפירה מבפנים. והוא מקושר דעת דקעתה לקמי דרבי, ואמר רבי, היה גט מקושר שהגיע לשולחנו של רבי, והוא אמר, אין זמן בזה, אני לא רואה זמן, תאריך. אמר לי רבי שמעון ברבי לרבי, הבן שרבי אמר, שמה בין קשריו מובלע. זמן, אני חושב נכון לציין שזה חלק מה תורף שהסברנו מקודם, זה החלק של השטר שאופייני לשטר הזה, הוא לא שייך לכלל שטרו, הרי כל שטר יש לו את התאריך שלו. אז הבן של רבי אומר, הזמן יכול להיות שזה מובלע בין החלק של השטר שמקופל ותפור. הם פירמו את התפרים, פליי זה פה זה לפתוח את הקשרים, וחזיה ורבי ראה באמת פה מופיע הזמן, רואים את התעריף. עכשיו הפליאה של רבי היה סך הכל, אני לא רואה את התעריף. הוא לא אמר, אני לא רואה עדים, ואם איתה שהחותמים חותמים בין קשר לקשר מבפנים, רבי היה צריך לתמוע, אין זמן בזה ואין עדים בזה מבעלי, זה מה שהוא היה צריך לתמוע. אבל אז מה אנחנו מבינים? זה לא הפריע לו, כי הוא ראה החתימות מבחוץ. אמר לי, אז רב חיסדא עונה, מי סברית בין קשר לקשר מגבוי? מי אומר שזה הפשט ברב הונא? לא, בין קשר לקשר מעברי. החתימות של עדים הם בין התפירות, אבל מצד חיצוני. ולכן כשזה זה הגיע לרבי מצד החיצוני, היה רואה את החתימות. יש פה הדגשה פס כפול, ובצד בשוליים זה ההסבר מופיע, שתי השיטות בעניין מיקום חתימה במקושר. אז זה מספר אחד, זה ההסבר של שמתאים לרב הונא. רב הונא אמר שחותמים בין קשר לקשר, כן, בין קשר לקשר מעברי, וזה מסביר למה רבי לא תמה איפה העדים. כעת יש סדרה של משולשים. הדגשנו במשולש המילה ונחוש, והסברנו בשוליים העלאת חששות חששות לזיוף לשתי השיטות של מקום החתימות. אז הנה חששות, ואנחנו אמורים להניח את דעתנו שפשוט אין מה לחשוש. שואלת הגמרא, ונחוש דרמה זייף וכתב מאי דבאי וחתימי סעדי. אם אנחנו אומרים שהחתימות הן מופיעות מאחורי השטר, אז מה מונע מבעל השטר לשנות התוכן של השטר? אחרי שהעדים חתמו השטר, בעל השטר יזייף את התוכן של השטר, וממילא יש לו עדים כבר חתומים, אז ובכך הוא ירמה את מי שהוא רוצה. אנחנו נסתכל ביחד ברשב"ם קצת למעלה מפה, ונחוש דרמה זייף וכתב מאי דבאי בסוף השטר שבמקושר, שרי חתימי סעדי בראש השטר בין הקשרים, הואיל ואין העדים חתומים בסוף השטר. אז מכך שהעדים חתומים מאחורה, זה נותן אפשרות של משחקים בצד של תוכן השטר. הגמרא עונה, דכתיב בי בסוף השטר, בצד של תוכן השטר, כתוב בו שריר וקיים, שעד כאן תוכן השטר. שואלת הגמרא, ונחוש דילמה כתב מאי דבאי ואחד כתב שריר וקיים אחרינה, מה מונע ממנו להמשיך עוד תנאים ותוכן אחרי השריר וקיים הראשון? ואז הוא כותב וכותב מה שהוא רוצה, וכותב עוד פעם שריר וקיים. הגמרא עונה, חד שריר וקיים כתבינן, תרי שריר וקיים לא כתבינן. שאלה, ולחוש דילמה מחית לי לשריר וקיים, וכתב מאי דבאי, והדר כתב שריר וקיים. ושוב פעם, כל זה ניתן כאילו ניתן לעשות מאחר שיש לו עדים כבר מוכנים שחתמו בצד אחורי. הגמרא אומר, לא, החשש הזה שהוא ימחוק את השריר וקיים ויכתוב כל מיני דברים מזויפים ואחר כך יכתוב שריר וקיים, זה לא יצליח לרמות אותנו. זה כאן התשובה. אמר רבי יוחנן, ואנחנו אומר שאם יש שינויים ותיקונים בשטר, א', תלויה מקוימת כשרה. אם יש איזושהי טעות בהכנת השטר, והסופר כתב בין השורות התיקון, ובסוף השטר הוא אומר שבשורה פלוני ופלוני, מספר זה, וזה היה תיקון או תיקנו את זה בין השורות, אז כותבים את זה בסוף השטר שהיה כזה דבר, זה קשר. וברשב"ם יש לנו כוכבית בתוך הרשב"ם לקראת הסוף, חמש שורות מהסוף, ומשני אמר רבי יוחנן, תלויה מקוימת שרה, טעה הסופר והגיע ותלה תיבה או שתיים בין שיטה לשיטה, ואחר כן קיימה בסוף השטר, כמו שאנו כותבים תיבה פלונית דבין חיתי חיתי, זה שורות שריר וקיים. זה מה שעושים זה בסדר הדבר הזה. אבל מה שנודיע אלינו, נמשיך בדף קוף סמך א', מחק פסול, ואף על פי שמקוים. אפילו אם כותבים את הנוסח בסוף השטר שיש מחק בשורה כזאת וכזאת, זה לא יעזור. ולא אמרו מחק פסול, אלא במקום שריר וקיים, וכשיעור שריר וקיים. הרשב"ם, מחק פסול אף מה שהגיע עליו, אף הפי שמקוים. זאת אומרת, מחקת משהו ואז כתבת על המחק מה שרצית לכתוב, אף הפי שמקוים, הוא כמפורש בזין, שאותו המחק בסוף השטר, במקום שיכול לומר שהיה כתוב בו שריר וקיים, כגון, איפה בתוכן השטר מן הסתם היה אמור להיות שריר וקיים, כגון בתר במענה דקשר למקנה בי. זה מופיע בשטרות שהקניין שנרשם בשטר נעשתה על ידי כלי שקשר לעשות בו קניינים. אנחנו לא צריכים להיכנס לפרטי ההלכות האלו, רק שזה נוסח שמופיע בסוף שטרות, ושם מיד אחרי זה אמור להיות שכל זה שריר וקיים. הוא מחקו והגיע מה שרצה, ואחר כך כתב שריר וקיים. זה יעלה, זה מחשיד. ועל זה אנחנו אמרנו שמחק פסול, אפילו אם כותבים בסוף השטר ששם תקנו משהו, אבל על מחק. אבל באמצע הכתב אין לחוש, שרי הדבר ניכר שקודם שנכתב שריר וקיים, בזה השטר נמחק ונתקיים. אז מבחינת החשש שהאדם ימחוק את השריר וקיים וימלא עוד דברים ואחר כך יכתוב שריר וקיים יותר מאוחר, אין חשש כזה, כי אנחנו מראש לא נכשיר שטר שיש מחק, יש מחיקה במקום שהיה אמור להיות הביטוי שריר וקיים. כפי שאמרנו מקודם, הגמרא בהמשך מתייחס לשיטת רבי יומי בר אבא, הוא מסביר שיטתו, ואנחנו נשאיר את זה לשיעור הבא. אז עד כאן שיעורנו להיום.